אני רק רוצה להגיד שנייה לעשות סדר, שער העירה את עיניי, שאנחנו צריכים לעשות פעם סדר על, על הלוח זמנים, טוב? בני ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים, זה קצת מבלבל, כי ספר במדבר מתחיל בחודש אייר של השנה השנייה לצאתם ממצרים, טוב? איפה הוא נגמר? איפה אנחנו עכשיו בפרשה שלנו? בסוף השנה ה-40, טוב? ספר, למה זה מבלבל עוד יותר? כי מה נשאר לנו עוד שנגיע לבראשית, עוד שנסיים את החומש?
דברים.
עוד חומש שלם, נכון? אז אנחנו אומרים, כאילו זה נראה לנו, כאילו יש עוד מלא זמן עד שהם ייכנסו לארץ. לא. ספר דברים זה ספר שלוקח כמה ימים. זה נאום הסיום, זה בגלל זה הוא נקרא דברים, זה הדיבור, זה השיעור האחרון שמשה רבנו מעביר לעם ישראל לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, לפני שהוא בעצמו נפטר. זה היה הנסין שלי בבגרות בתנך. הפרק שמשה רבנו נפטר, אם אני זוכרת את זה עד היום, 21 שנים אחרם. תראו מה זה, פעם היה הנסין בתנך. תהילה לא עשתה. לא משנה, רק רציתי להגיד לכם שזה פרק מאוד, מאוד, זה פרק מאוד, כן, מאוד קשה, כאילו זה קשה לקרוא את זה. אז בסדר, למה זה נראה לנו עכשיו מבלבל? כי התחלנו את החומש לפני 38 שנה, תוך כמה פרשות הגענו, זה ממש, אנחנו בחודש האחרון לכניסת ישראל ממצרים. אם אתם זוכרות, בפרשת שלח לך, כשקראנו על חטא המרגלים, אז הזכרנו את זה שבימים האחרונים, ממש בחצי שנה, זה אפילו לא חצי שנה, בחודשים האחרונים, כשבני ישראל נמצאים במדבר, אז הם כל לילה חופרים קבר, חופרים שוחות כאלה, הולכים לישון בשוחות, כל מי שהיה בחטא המרגלים, בבוקר חלק קמים, חלק נפטרים מן העולם, כי זה חלק מהעונש של חטא המרגלים. שמי שחטא בחטא המרגלים לא ייכנס לארץ ישראל. מי שהיה במעמד הבכייה הזה, במוצאי תשעה באב, שהם יושבים, בתשעה באב, שהם יושבים ובוכים על זה שהם צריכים להיכנס לארץ ישראל, הוא לא נכנס לארץ ישראל. זה לא היה חטא עונש רק למרגלים, זה היה עונש לכל עם ישראל. זה מה שעובר כאן. האחרונים שנפטרים מן העולם לפני הכניסה לארץ ישראל, מי הם? מרים קודם. אהרון, ומשה זה פשוט עוד כמה ימים בסוף ספר דברים. בסדר? ואז חנקו שאלה שאלה. עכשיו את מבינה את התשובה? חן שאלה, מה, משה רבנו ככה השם אומר לו, אתה לא תיכנס לארץ, והוא ממשיך הלאה? הוא לא אומר כלום, הוא לא מנסה להרער, הוא לא מנג'ז, הוא לא מתפלל, הוא לא בוכה. זה יגיע בפרשת דבר, בחומש דברים. ואת חנן, אנחנו נראה לי לא נלמד את זה פה ביחד, אז אני אגלה לכם סתם. אפשר פשוט לקרוא פרשה עם רשי. על ויש לקרוא פרשת שבוע, אז מה זה כיף, כדאי לכם. שהוא ממש, והתחנן אל השם בעת ההיא, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו תפסיק. עוד, הוא ממש מבקש, מי, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל אומר לו, אני רוצה להיות אפילו ציפור. רק תן לי להיכנס פעם אחת לארץ ישראל, כמו ציפור, לעוף, אפילו אני לא אעמוד על הקרקע שלה. רק לראות, אימאלה, זה מה זה מרגש, לחוש את האוויר של ארץ ישראל, רק את זה אני מבקש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, די, עוד תפילה אחת אני כבר לא עומד בפניך, ואני אתן לך את מה שאתה מבקש. ומקודם שר ואני דיברנו על זה, שבאמת, משה רבנו זה הנהגה מאוד, מה זה הנהגה? משה רבנו זה ממש, אין לי מילים כאילו בכלל להגיד את זה, לאן ילוד אישה יכול להגיע מבחינה רוחנית. הוא נמצא במעמד... זה לא התכוונו להצבן אותך כל כך. רגזים. הוא נמצא במעמד... סתם בטעות זה קרה לה, צחקתי. הוא נמצא במעמד שהוא ממש... הוא נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא 120 יום. 40 יום של לוחות ראשונים, 40 יום של תפילה על הלוחות השניים, 40 יום של הלוחות השניים, הוא חוזה בנקרת הצור, הוא ממש רואה את החורב של השם. יש לו דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? זה כל מה שהיה בבעלותך, שמרים כאילו אומרת, משה, למה אתה פורש מציפורה? לא הספקנו לדבר על זה פה, אבל אולי דיברתם על זה כשדיברתם על מרים, אני לא יודעת. אבל למה אתה פורש? הנה, גם אנחנו נביאים. והקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לה, משה הוא לא נביא כמוכם. אין לזה אח ורע למעלה הרוחנית שמשה רבנו מגיע אליה. וכשעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, הם לא יכולים להיות במקום הזה של מי שיעבוד מצרים, כולל ניסי המדבר, כל הדברים הרוחניים העצומים האלה שהם חוו, עכשיו צריך הנהגה אחרת, הנהגה שאפשר לעדור את השדה, הנהגה שאפשר ללכת לבאר ולשאוב מים, הנהגה שממש תלמד אותם לא להיות במקום הניסי, אלא להיות במקום שפורט, זה לא פורט, זה כאילו שוזר, זה המילה, את הרוחניות בתוך הדברים הכי הכי ארציים של החיים, בתוך הפרטים הכי קטנים של החיים. אנחנו כל כך בתוך זה, שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין מה היה להם במדבר, כי אנחנו נמצאים בדיוק בהתמודדות הזאת, של איך בתוך החיים בעולם הזה אנחנו שוזרים את הרוחניות. אבל עם ישראל, כשהם נכנסים ימי המדבר לארץ ישראל, בספר יהושע הוא ממש מעביר אותנו את התהליך הזה, שנכון, מלחמת יריחו עם שופרות. נכון, אבל יהושע הוא לא משה, הוא לא היה על הר סיני. הוא מקבל המון ממשה, הוא ממש התלמיד הכי, במובן של צינור, הכי מחובר, הוא ממש יונק ממשה, עד כדי כך שכשאלדד ומידד מתנבים במחנה, אז הוא כועס על משה רבנו, הוא אומר לו, איך אני יכולים? מה, מי שלא עשה כזה עבודה רוחנית וכזה שימוש תלמידי חכמים וכזה לקרוא את כל האותיות הקטנות ולהקשיב לכל הפירושים והניואנסים והדקויות, איך הם יכולים לקבל נבואה? הוא ממש המשך של משה רבנו, במובן שכל מה שהיה במשה רבנו שהיה אפשר להעביר לבשר ודם, יהושע קיבל. אבל זה לא משה רבנו, זה לא שלי הפעם.
אז זה לא בגלל כאילו
שמשה באמת חטא. החטא הוא מבטא את החוסר אני מפחדת להגיד מילים על משה רבנו, בסדר? החטא מבטא את הצורך בהנהגה אחרת. שעם ישראל נמצאים בצורך של הנהגה שהיא תהיה יותר... מה? כי משה רבנו כאילו נמצא במדרגה של מה זה משנה אם אתה מכה בסלע או מדבר אל הסלע, או הקדוש ברוך הוא פשוט מביא לך מים ממעיין, זה אותו נס. את מבינה מבחינת משה רבנו. מבחינת עם ישראל זה לא אותו דבר. הם כבר נמצאים במקום שבאמת ההדרגתיות הזאת היא צריכה להופיע. המקום הניסי, זה קשה, זה קשה לחיות בנס. יש רמב"ן מדהים, יש איזה שיר של אברהם פריד, שהוא כותב על המעבר הזה מניסים של יציאת מצרים, להנהגה במדבר אפילו הוא כותב. והוא כותב שם הרמב"ן, סתם, אני לא כזאת חכמה, פעם הכנתי איזה שיעור, אני לא כזה יודעת, הרמב"ן שלא חלילה יהיה פה איזה נקח טעות. אבל הוא כותב על זה שהלוואי שהיינו יכולים להסתכל על הטבע ולהבין, אני לא זוכרת את הניסוח המדויק, שאין בהם טבע כי כולו נס, כאילו ככה הוא קורא לזה, זה השיר של אברהם פריד, שהוא אומר, כל הטבע הוא נס, אבל אנחנו בשגרה, מה זה עקב? זה גם פרשה מחומש דברים, מצוות שהאדם דש בעקביו, את לא פותחת את העיניים כל בוקר ורואה את השם מזורחת בחלון ואומרת, איזה נס שהשם מזרחה היום, נכון? את לא גוזרת ציפורניים למי מכל שבוע ואומרת איזה נס שתומכות לה הציפורניים. לא כל ביס שאת בולעת, את אומרת איזה נס שלא הקדמתי כאן לבשת, נכון? הלוואי, הלוואי, יש אנשים אולי שחיים במודעות, משה רבנו חי במודעות הזו, שהכל נס, שזה נס, שהכל זו השגחה פרטית מדויקת, השגחה כללית מדויקת. הכל קורה פה, איך הרב קוק אומר, אין לך צמח שאין לו מלאך שאומר לו גדל. הרב ידע להסתכל על זה. אנחנו, כשאנחנו אומרות את זה, אחרי שתי דקות אנחנו אולי זוכרות את זה, ואחרי שתי וחצי דקות כבר לא. בסדר, לא כי אנחנו סתומות, כי זה באמת מאוד מאוד קשה לחיות בתודעה רוחנית כזאת. גם לעם ישראל במדבר היה קשה לחיות בתודעה רוחנית כזאת. זה קשה. נכון, וזה עדיין קשה, זו תביעת חיים מאוד מאוד קשה. זה קשה. נכון, נכון. גם בסוף צריך לחיות. לא שאנשים מאוד מאוד צדיקים הם לא חיים, אבל כן, הבבא סאלי הוא לא חי, טוב? הוא היה פרוש מן העם. הוא היה יושב בעליית הגג בבית שלו כל היום. אפילו הילדים שלו לא היו יודעים שהוא נמצא בבית. הם אומרים לו שאבא נסע. ואשתו הייתה מעלה לו את האוכל לעליית גג. לחיות במודעות רוחנית מאוד מאוד גבוהה זה תביעה. מאוד מאוד חריפה מהמציאות. לא כל אחד מסוגל לזה, גם לא כל המציאות מסוגלת לחיות ככה. השם זה לא בתקלה שהטבע רץ ומתקדם וחי, ואנחנו בתוכו חיות וזורמות ושמחות וצוחקות ומספרות בדיחות וישנות בשלוש בלילה ועושות הרקדות ומכינות אוכל. זה החיים. החיים הם, יש להם זרימה טובה, חיונית. לזרום זה תמיד, אני אוהבת את המילה, דווקא אני חושבת שלזרום זה טוב, היא קיבלה כזה איזה הקשר כזה, לפעמים לא חיובי, של חוסר תשומת לב. הפוך, אני חושבת שהדבר האמיתי זה לחיות בזרימה טובה, של כוח חיים, של החיוניות שלו, של השמחה בטוב שהשם נתן לנו, ולנצל את את החיוניות שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם, ולא כל היום להיות בכובד כזה, ובצער, ובהתבוננות. אי אפשר לחיות ככה, כאילו, אני לא יכולה לחיות ככה, אבל זה כי אני לא צדיקה, בסדר. זה בסדר? כאילו, כי באמת זה מעלה. צריך בעולם את הכל. צריך את האנשים האלה, את הבבא סאלי ואת את הרשש וכל הדוגמאות, בסדר? והרב גט, קורא לו פה, אז אפשר להגיד. אז בסדר? נכון? ועוד 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 מגדולי ישראל. בדיוק בתרי"ג יש סיפור איך המהר"ל בורא את הגולם מפראג, יבלה, זה רק תרי"ג מספרים, אני רק מדמיינת איך זה היה נראה במציאות. זה לא צמרמורת, זה פחד פחדים, לא. תרי"ג, וואי, אני לא סובלת אותם. לא חשוב. אנחנו עשינו מנוי, מה נעשה? שנה, זהו.
זה מה שמספיקים כל היום,
מה תרי"ג? כל היום, בסדר, מרוב שהם... כן, זה מפחיד.
תתנגן
את הרעי ואני מפחד. אנחנו כבר לא מפחדים, שומעים את זה, שיבוא לי. לא משנה, מי שרוצה אני יכולה שילדיס. לא חשוב, אבל... זה תוכנית בדיסקים של חרדים. כאילו זה דיסק חודשי.
זה לא של חרדים.
זה של חרדים.
לא, מישהו כותב את
זה, הוא מישהו. באמת? לא. די, שווה. אבל זה של חרדים בעיקרון.
זה בית של חרדים, אבל...
כן. בקיצר, זה מנוי כזה, כאילו מנויה יש ספרים, אחר כך הם כאילו עושים תעמכו, מרו,
פישו,
פידו, שאלה? לא מכירה. תביא לנו. טוב, לא משנה, סיפרתי את זה רק כדי להגיד על המהר"ל מפראג, יש שם, באחד הדיסקים מספרים איך המהר"ל ברא את הגולם. בסדר? צריך אנשים כאלה? צריך אותנו גם, שזה עם ישראל, אני חושבת שחפרנו על זה המון, אבל אני אזכיר את זה, שכשהרב צבי יהודה, אחד הדברים שהוא חוזר עליהם בכל השיחות שלו לספר שמות, זה ציבור. עם זה צדיקים, בינוניים ורשעים. אנחנו לא רוצים שיהיו רשעים, כן? אבל כנראה שגם התורה אומרת שיש מציאות של, שהיצר הרע מנצח אותנו. כל התורה מלאה במציאות הזאת, איך אנחנו מתקנים את יצר הרע שמנצח אותנו. אבל בציבור צריך שיהיו צדיקים. הלוואי שאני אזכה להיות בבינונים. טוב? וצריך גם שיהיה את המון העם, שהוא טוב, הוא צדיק, הוא ישר, הוא שמח, נעלה לרגל לבית המקדש, נקריב קורבנות, נחיה את החיים לאלה ולאלה. אבל אני לא חושבת שאני אהיה בבא סאלי, בואו נעשה את זה ציפיות. כנראה. למה יש אפר פרה אדומה? לא, חס וחלילה. גם בעולם מתוקן יהיו נפילות, לא יהיו רשעים. שבע יפול צדיק וקם. למה יהיו נפילות? כי זה חלק מהעלייה. אי אפשר להיות רק בעלייה. אי אפשר, אי אפשר. אתה עולה מתוך זה, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כשאת נופלת במשהו, הבירור הפנימי שלך, הרצון שלך, הוא כל כך מתגלה, הוא כל כך מתחזק, את כל כך מתבררת מול זה, את מצטערת, את סוצת... במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? מה, הרבה יותר שווה להיות צדיקים גמורים, לא? אבל בעל תשובה, הוא קנה מקום, ממש תורה דילי, כאילו זה המקום הפנימי הכי עמוק של לבחור בטוב. בעזרת השם, יהיו בעלי תשובה, לא יהיו רשעים. טוב? ככה אנחנו... נראה לי עדיף לנו להסתכל על זה ככה. היו עוד שאלות? ברכו שתיאשה מהשאלות בעלך.
מה השאלה?
שנייה, את כבר שאלת, אני נותן. דקה. מה?
על... למה
הוא משתיב
מתחילה עיקר ולא
דיבר על זה? לא, אז התחלתי להגיד יש ברשי, הוא מבין בשם המדרש, שהיה סלע שהיה צריך לדבר אליו, ופשוט משה רבנו דיבר על הסלע אחר, והוא לא ענה לו, הסלע. ואז הוא הקע את הסלע, הנכון, ואז יצאו מזה מים. עכשיו יש על זה, אני מפחדת לדבר, יש על זה הרבה מהלכים, על שימעו נא המורים, שזה לא רק, שהיה שם איזה נקודה, אנחנו רואים את זה הרבה לאורך החומש, בטח בשמות ובמדבר, שמשה רבנו ממש, זה קשה עם ישראל, כן? לא רק קשה להיות קומונרי, או מדריכה באולפנה. תחשבו, אתם היה לכם סניף אחד קטן, מה משה רבנו יגיד? שהיה לו את כל... עם ישראל בתקופה מאתגרת, כן. ממש מאתגרת, שהם בונים את העצמיות שלהם, את הביטחון העצמי שלהם, את הזהות העצמית שלהם. כל כך הרבה לצאת מעבדות לחירות, וואו, זה מסע מאוד 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 קשה של להבין מי אני ולמה העולם הזה צריך אותנו. זה נכון שהיה להם את מתן תורה ויציאת מצרים והשראת שכינה, שהם היו מעמדות מרוממים מאוד וממש מציציות ראשם. ככה, בוז, כאילו הביאו להם איזו נקודת גובה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, שיבינו איפה הם נמצאים. אבל מצד שני, העמל והדרך החתחתים לעבור אחר כך להיות אנשים כאלה בעצמנו, זה משה רבנו מעביר אותם. לא סתם משה רבנו אומר ליתרו, יתרו לא הביא איזה עצת המאה. בואו, זוכרות, נכון? למה אתה תמות? הוא אומר לו, הם יהרגו אותך, כאילו אתה תמות, יגמרו לך הכוחות. למה אתה צריך לדבר עם כל אחד ואחד? תעשה, שרי 50, שרי 100, שרי עשרות, לא, בלגנתי את הסדר. אתה לא יכול לשפוט את כולם, אתה לא יכול ללמד כל אחד שיתבלבל באיך להכשיר כפית להסביר לו את ההלכה. אבל למה משה רבנו רצה להסביר לכל אחד? כי הוא מבין שכל אחד ואחד מעם ישראל צריך לעבור תהליך, זה יותר מ-360 מעלות, זה ממש תהליך פנימי, מהותי, לעבור מלהיות עבדים של פרעו, ללהיות עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. ומשה רבנו הוא ממש כסת האומנת היונק, הוא רוצה להסתכל לכל אחד בעיניים ולהיות עם כל אחד בנקודה שלו ובתהליך שלו ובקושי שלו. וזה הייתה עבודה מאוד 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 קשה, מאוד מאוד קשה. וגם למשה רבנו יש נקודות שאני לא אגיד חלילה שהוא נשבר, אבל יש נקודות שזה לא מגיע לו עד לפה, שזה מגיע לו כמה מטרים יותר למעלה מזה. והשימון המורים, זה שהוא אומר להם המורים, המורים זה כאילו מלשון ממרים, כן, מורדים, ממרים, שלא עושים את רצון השם. והיה שם איזה חלק כזה של, אני לא אגיד, אבל אתם מבינות את האנרגיה, שאני מפחד לדבר על משה רבנו, שלא יהיה לי אחר כך. אבל גם, אז אני אומרת, קודם כל, באמת הייתה שם מורכבות. גם אצל משה רבנו הייתה שם מורכבות. ודבר שני, מה שכן רציתי להגיד, למה הוא מדבר אל הסלע ולא זה, שאנחנו צריכים להבין שאת העולם, בהמשך לבבא סאלי, אפשר להסתכל עליו בהרבה רבדים. ואנחנו, מה שאנחנו רואות, כשאני רואה שולחן, אני רואה שולחן. בוא נהיה דוגרים. כשאני רואה ציפור בחוץ, איזה נחליאלי קטן ראיתי בגן, אז אני רואה נחליאלי. אני לא רואה פרק שירה הולך לי מול העיניים. בסדר? אבל כשמשה רבנו רואה את הסלע, או רואה את הנחליאלי, לא נראה לי שהיה להם במדבר נחליאלי, אבל אולי מהנדידה של הציפורים, לא יודע. בסדר? כשהוא רואה את הסלע, הוא רואה את המהות הרוחנית של הסלע הזה. הוא רואה את התפקיד שלו. וזה באמת נכון שמבחינת משה רבנו להקות, לדבר, שהסלע שהמעיין יוציא מים, זה אותו דבר מבחינה רוחנית. המציאות, יש לה תפקיד. מה זה משנה אם אתה מדבר איתה, אם אתה מכה אותה? פרשנים, יש פרשנים שמדברים שכאילו מה היה החטא של משה? שאם הוא היה מדבר אל הסלע ולא מכה אותו, זה היה קידוש השם במעלה יותר גבוהה. מבחינת משה רבנו, זה באמת הנוח. מה זה משנה אם אתה מכה או מדבר? זה הכל נס. אבל המדרגה של עם ישראל באותה נקודה היא התאימה למשהו אחר. רציתי שנדבר, רגע, היו עוד שאלות שמשהו, מישהו, כן, מה לי, ולולום. אז נגיד משהו על פרה אדומה, טוב? רוצות? הפרשה שלנו, מה יוצא דופן? כאילו, נכון? הסיפור הזה של פרה אדומה,
יש לך כל מי שמתעסק
בזה נקרא. ממש. מי שסתם על הכנרת, הוא צריך להביא אותה בעד הילד. מה עושים את האנשים שעובדים בחברה קדישה? אולי יש משמרות. א', אנשים שעובדים בחברה קדישה, וואי, איזה אנשים. אין לי מה להגיד. צדיקים יסוד עולם. א', יש הרבה, לדעתי לעבוד בבית סוהר זה יותר שורט את הנפש, אם את שואלת אותי, אבל בחוויה שלי, אבל יש אנשים שעושים גם את זה. אבל יש, א', יש הרבה אנשים צדיקים, וזה בדיוק המהות של פרה אדומה. הרב אבינר, הבאתי לפה, כי רציתי לקרוא את זה עוד פעם לפני ש... אני מה זה אוהב את הספר הזה, בואו נדעו לכם, ספר ישן פיחו. איזה מותק של דברים יש פה. מי שרוצה לתרום לאתרת כהנים, הם בדיוק עושים קמפיין. הם סיימו, לא נורא. אה, נכון, הם תירמו, זה היה שלוש שעה. יש את זה גם למועדים, אני יותר אוהבת את של החומש. תדעו לכם, מי שרוצה ללמוד פרשת שבוע בבית, זה בבחינת הצידה לדרך עטרת, הספרים המומלצים, סתם, זה לא ספר קריאה. אבל אני מה זה אוהבת את טל חרמון? זה דברים פשוטים, עמוקים, עמוקים, ממש, כאילו, הכי בלב, אבל כתובים מה זה, כאילו לקרוא את זה על הדרך, זה לא שצריך עכשיו לשבת, לקבוע חברותה, לפנות את השכל, לישון 8 שעות בלילה לפני זה. כאילו באמת הרב אבינר אין זכינו שיש לנו אותו בדור שלנו, אז הוא ממש כותב את זה על המקום הזה של תמי אמת, של איך פרה אדומה מתמת. איך יכול להיות, וזה ממש ההמשך של זה מה שאמרת, חברה קדישה, איך יש אנשים שעובדים בבית סוהר, וכאילו אני מרחיבה, הוא לא נתן את הדוגמאות על בית סוהר, אבל אני מרחיבה את זה, שבאמת במציאות שלנו, מה זה מת בעצם? אדם שנפטר, הנשמה שלו מסתלקת מהגילוי שלה בעולם הזה, והיא הולכת לגילוי, היא ממשיכה לחיות בעולמות עליונים, מאוד קשה להבין את זה בשכל, אבל בעצם בעולם הזה הסיפור נגמר. פה, איך שאנחנו הכרנו את זה, החיסרון הכי גדול מבחינה רוחנית, זה לראות מוות. כי ממש כמו שלידה, זה רגע הכי, לא יודעת, בעיניי, הכי מחבר אותך לריבונו של עולם, שאת ממש רואה מה זה חיים חדשים שנולדים, מה זה הנשמה האלוקית הזאת, שמופיעה פה בעולם הזה ככה, פתאום יש מאיים, לא היה בן אדם, ופתאום הוא יצוק כזה, חי, עם רגליים, עם ידיים, בוכה, נושם, זה פלא, זה פלא מטורף, באמת. לא אוהבת המילה מטורף, אני לא אוהבת הרבה מילה. של הדור הצעיר, סתם. אבל, נכון, אבל זה באמת אחד הדברים המדהימים. ואותו דבר לצד השני. כשנשמה מסתלקת מן העולם, ממש מרגישים את החיסרון הרוחני שיש בעולם. והתורה אומרת לנו, במקום שיש חיסרון רוחני, יש לזה השפעה על המציאות. זה לא עובר לידינו ככה. בטח מי שהוא אחד משבעת הקרובים, הוא מתאבל, הוא יושב שבעה, טוב ללכת לבית האבל, מלכת לבית המשתה. אבל אפילו מי שמטפל בו, עטרת אמרה על החברה קדישה, אפילו מי שמתעסק עם החיסרון הרוחני הזה, עם החיסרון של החיוניות הזה, הוא נפגע מזה. הוא בעצמו צריך להיטהר. אני לא יודעת מכל אחת, אני ממש חווה את זה במקום הטיפולי, כאילו להתחכך עם הצרות של המציאות. אני ממש מרגישה את זה. זה שורד אותך. כן. להיות, אפילו להיות, אני לא יודעת, אני אומרת גם, להיות קרימינולוגית, להיות רופא, כל היום יושבים אצלך אנשים, אונקולוג, בסדר, במחלקה אונקולוגית בהדסה עין כרם. איך אתה הולך אחר, אתה מציל חיים של מאות אנשים. מה, זה לא שורט אותך? אתה לא רואה, אתה לא נפרד ממטופלים יום-יום לפעמים? אתה לא רואה את הכאב שלהם? גם מי שנשאר בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, את הכאב הפיזי, את הפחד בעיניים שלהם. זה שורט. יש מציאויות בחיים שהם באמת, אמרתי לכם פעם ששמעתי שיעור של הרב, נראה לי שסיפרתי לכם את זה, אבל אם אתם לא זוכרות זה בסדר, אני אספר לכם שוב. שהרב קסטיאל פעם העביר שיעור בזום לבוגרות, ואז מישהי כאילו אמרה משהו על עבודה סוציאלית, שכאילו זה עבודה קשה והיא לא רוצה לקחת ללב, והוא אמר לה, מה זאת אומרת לא לקחת, שכאילו ככה מדריכים לא להיות מעורבת רגשית ולא לקחת ללב, כי איך תשרדי בעבודה הזאת? הוא אמר, מה זאת אומרת לא לקחת ללב? איך אפשר לחיות בעולם הזה בלי לקחת ללב? מה, אנחנו רוצים להיות רובוטים? אני רוצה לקחת ללב. אני רוצה שכשחניכה מתייעצת איתי, אז אני אסתכל לה בעיניים, ואני אהיה איתה בצער שלה, בכאב שלה, בשמחה שלה, בהתרגשות שלה. כשאדם, אנחנו רוצים להיפגש פנים בפנים, אנחנו רוצים לקחת ללב, אבל התורה אומרת, אל תדאגו, אני לא משאירה אתכם לבד. נכון, יש לזה מחיר. לפעמים נסרטים, אבל יש תיקון, יש טהרה, יש פרה אדומה. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא משאיר אותנו עם הכאב שיש בחיים האלה, ואומר לנו, תסתדרו, תסתדרו לבד. לא נורא, תהיו חזקים, אל תיקחו ללב. לא. נכון שבעולם שלנו היום, כשאין פרה אדומה, וכשהמציאות היא יותר נסתרת, ואנוכי אסתר אסתיר, זה כאילו ממש האסתר שבתוך האסתר מהשחרב הבית. תמיד בעולם שלנו יש הסתר פנים. זה עולם לשון העלם. כשבית המקדש היה קיים, היה מאוד קל לתקן את ההסתר פנים הזה. את באה, ולכן גם על האדם היה אפשרות להיות נזיר, להביא קורבן תודה, להביא קורבן שלמים. הרגשת את הלב שלך, צריך תיקון, צריך קרבת אלוקים, נשרטת. את צריכה משהו ש... לנשום עמוק את הטוב שיש בעולם הזה, את עולה לבית המקדש ומתמלא בזה. אנחנו נמצאים היום בנקודה יותר של הסתיר, נכון, אבל אני חושבת שיש בזה נחמה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תדאגו, באמת בעולם יש תיקון, יש תפילה. תפילה, אני ממש, לבי שאני אזכה יותר להתפלל, אבל אני מרגישה שזה ממש, זה אותו מנגנון. נשלמה פרים שפתנו, יש בזה ממש מקום של מרפא לנפש. לימוד תורה הוא מיישר, זה גם צדה לדרך, טוב בנות? במסגרת שבוע צדה לדרך, חודש צדה לדרך. תפילה היא מטהרת, לימוד תורה הוא מיישר. להיות במקומות שאני יודעת שהם מחזירים אותי לנקודת הטוב שיש במציאות, לנקודת הטוב שבי, זה באמת כאילו, זה עמל, צריך לה, אני צריכה להחזיר את עצמי. אני לא, לצערי, אני לא יכולה להיכנס לבית המקדש ולנשום את ריח הקטורת ולהתיישר מזה ולהיטהר מזה. אין לנו היום מקווה טהרה במובן הזה, שאנחנו נטהרים מהמסכים האלה של החטא, של החיצוניות, של ההסתר פנים שנמצאים בעולם. יש מקווה לדברים אחרים. אבל זה לא פועל כמו שזה פעל בימי בית המקדש. בעזרת השם נזכה לזה, אבל תפילה היא באמת מתארת. בית המדרש הוא מתאר. שער מפורש בסרט, תסתכלו. מה?
יש לי
שאלה,
יש לי
חנה
שיש את השם ברטורנו.
לא צריך לעשות שירות ברטורנו.
ואז היא אמרה...
סליחה, בדיוק להקלטה.
קיצר, ואז דיברתי את זה, וזה נשמע עם הרטורנו. ואז היא אמרה לי שהיא מרגישה, היא יודעת את זה.
ברור.
אבל,
אמרה, לא בשירות.
כמו עובדת שירות של דולב, שהן יוצאות משם
ומורות.
אנחנו יודעות שזה שרת אותנו. למה מי שמתמונה זה צריך להיות באשפוז עם
ילדה?
סליחה, אני מצטערת להגיד. זה כוח עבודה זול. בואי נהיה דוגריות, בסדר?
לא שנעלמה מגיל 30
היא
לא תשרת?
לא, אבל היא תעבור הכשרה מקצועית. יהיה לה הדרכה צמודה, יהיה לה מטענים אחרי, היא תדע, היא תהיה הרבה יותר בוגרת, היא לא תישאב לזה 24 שעות ביממה. מה פתאום? ברור שכן, בטח שצריך שיהיו אנשים שיעשו את זה. אבל לא, כל ילדה בת 18, גם לא ילדה בת 19 וגם לא ילדה בת 20. לא, לא צריכה לעשות דברים כאלה. מצטערת, ממש לא. היא אמרה על רטורנו. לא משנה, רטורנו, בתי ילד מסוימים. שהם גם מאוד מאוד שואבים, דולב, לדוגמה, האולפנה שיש שם לנערות עם קשיים נפשיים. אני חלילה, אני ממש בעד, בדיוק סיפרתי לרבנית, אני מקווה שהיא תספר לכם על זה גם. אני לא יודעת מי, הכניסו אותי לאיזה קבוצה שנקראת הקואליציה לבריאות הנפש, משהו מדהים, אישה. לא יודעת מי הכניסו אותי, לא מכירה שם אף אחד בקבוצה הזאת, אף אחד. יש שם איזה 300 איש, לא מכירה אף אחד. לא יודעת מי הכניסו אותי לזה. לא, אני לא יכולתי לצאת, תקשיבי, זאת אישה. שיש לה בת שהיה לה אתגרים נפשיים להתמודד איתם, והייתה גם באשפוזים. והיא פשוט, היא ממש אמרה, אין במחלקות של אשפוזי נפש, של מחלקות של בריאות הנפש, היא אמרה, אי אפשר להיות אדם דתי שם, אין תפילות, אין שבת, אין כלום, כלום. אף אחד לא מתייחס לזה שאת גם בן אדם דתי, ולא רק בן אדם עם בעיה. והם ממש עכשיו הקימו קואליציה, הם קראו לזה הקואליציה לבריאות הנפש, שזה כל מיני דמויות רבניות. אני לא יודעת, הכניסו אותי. א', יש חברת כנסת, מיכל וולדיגר, זה שאלה, כאילו זה היא. והיא ועוד מישהי, ורד מזון קוראים לה, אני לא יודעת מי זו בכלל. הם ממש, הם עשו, עכשיו הם כאילו עושים את זה, שיהיה תפילת ערב שבת, היה בגאה, בזיו, בצפת, יש מחלקה... מדהימים, מדהימים, כאילו סתם אמרתי, מי שגר על יד גאה, אשכרה אפשר כאילו להירשם לזה וללכת לשם. הם עשו קבלת שבת באיתנים ביום חמישי, לפני שבת, כי איתנים זה רחוק, כאילו זה לא בתוך שכונה שאפשר להגיע לשם. וואי, מלא בכיתי, כאילו לקרוא את מה שהם עושים, מרגש, באמת אנשים מדהימים. בסדר? אבל אדם יש נקודות התמודדות בחיים, זה כמו מה, תשלחי בת שירות להחליט איזה טיפול אונקולוגי לתת לעשות החייאה לחולה לב במחלקה בטיפול נמרץ? לא, אין שם בנות שירות בטיפול נמרץ, טוב? בשירות לאומי, אבל הם לא נותנות טיפול רפואי, בואי, בסדר? הם עוזרות לאנשים, בסדר, אבל הם לא נותנות טיפול רפואי. אותו דבר, יש דברים שזה לא, ממש לא. אני צריכה לדעת את ערכי. לא להקטין מערכי ולא להגדיל מערכי. אני לא אומרת שהחברה שלך היא מגלומנית. התקלה היא במערכת, לא בחברה שלך. אבל בדבר שני, אני מאוד אוהבת ללכת לטיפול. אני מצידי שכולם הולכו לטיפול. כולל אני הולכת, מה אכפת לי, אחלה. באמת, רק צריך להיות מאוד עשירים. או ללכת דרך קופת חולים. אבל באמת, אני באמת חושבת, תגידי לה, לכי, דברי עם אישי, תנקי את עצמך.
מביאים
לה? כן, אבל זה לא מספיק. בסדר, אבל אם היא עדיין מרגישה שרוטה, אז שתעזור לעצמך.
אבל
אני
לא
יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת,
אני
לא יודעת, באמת. להאמין בטוב שקיים במציאות, ולהאמין בכוחות שיש לי, בכוחות שיש לי, בכוחות שיש לקדוש ברוך הוא, לגאול את המציאות, אי אפשר לחיות בלי זה. זה שקר לחיות בלי זה. זה לא רק פרקטית עוזר לי לחיות. זה החיים, שהעולם הזה הוא טוב. אם זה... בטוח.
אוקיי, עכשיו
הסתרתה
גם
אותך. נראה, זה הכל בסדר. אבל זה מפחיד, יש לנו...
פשוט חייב להבין שבכל מקום אני כאילו, ברור שבגלל הסיכום בינות זה הרבה הרבה יותר, אבל חברות שלי שהדריכו בינות, היה להם מיליון דרכים לסיפורים, כאילו.
נכון, אבל זה רמות, זה עוצמות אחרות. ואת צודקת, א', א', אני ממש חושבת את זה, שטוב, בקיצר, שירות לאומי זה דבר ש... אבל זה לא רק שירות לאומי, זה גם אתם, איפה שאתם נפגשות, אתם גם תפגשו בנות שירות, ואפשר להסתכל לה בעיניים, ולהגיד, תגידי מה שלומך, איך את, מה עובר עלייך, אפשר לעזור לך במשהו, יש מקרים שאת צריכה עזרה. באמת, אנחנו לא יודעים לפתור הכל, אני בטח לא יודעת לעזור בהכל. אבל יש ברוך השם הרבה אנשים שיודעים לעזור ויודעים לתת. העיקר זה לראות אחד את השני. זה העיקר. לראות את האנשים איפה שהם נמצאים. וכן. אולי יום אחד תהיה המנכ"לית של בת עמי ותהילה ותטפלי בכמה עניינים.
אם אני אעשה את כל העמותות.
אבל נראה לי שמה שחשוב לנו לצאת מהמקום הזה של פרה אדומה. כי זה הנקודה. שכשאתה מתעסק בטהרה, יש לזה מחיר. לעולם, כשאתה מתעסק במורכבות של החיים, יש שריטה. בסדר, לא הכל. בלנית היא עובדת בשעות מאוד מאוחרות, זה עבודה קשה, תשמעי. אבל להכל יש מחיר.
זה
עבודה? בטח. שמי שמתעסק בטומאה, זה שורט. בגלל זה הוא צריך טהרה. מי שמתעסק בלשרוף את... זה המסר שכאילו, יש לזה הרבה עומקים, אמרנו מקודם, הרבה רבדים. אבל אני חושבת שהרב אבינר הוא דייק את זה לנו, במקום מאוד מאוד אמיתי. להתעסק, כולנו מתעסקות בצדדים קשים של החיים, בסדר? נכון? אפילו, סליחה לדוגמה, את מחליפה טיטול לתינוק, את צריכה להשתפת עם סבון אחר כך, נו מה לעשות? נכון? במציאות יש גם צדדים לא נעימים. מי שמתעסק בהם, יש לזה מחיר. אפר פרה אדומה בא להגיד, אבל להכל יש תיקון. להכל יש תיקון, אתה לא נשאר עם המחיר אצלך רק. את לא נשארת רק עם הקושי, רק עם הסריטה, רק עם המחיר שאת משלמת. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, צדיקה, אשרייך שעסקת בלהכין אפר פרה אדומה. בואי אני אעזור לך לחזור למציאות המתוקנת. בסדר? חוץ מזה ש... טוב, 11 זה שולמית? זהו, דקה. חמש דקות, אז אני יכולה להגיד לכם עוד משפט. זה מקדים, יפה. אולי את שעון שלי מאחר? לא. שבכללי, כל המקום הזה של תומה ותארה, זה ממש סוד. זה ממש מה שהתורה כותבת פה, חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה, אז המפרשים מסבירים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לכם רשות לערער אחריה. זה לא סתם שתומה ותארה, התומה ותארה זה ממש הלב של המציאות, בסדר? זה איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ואיפה הקדוש ברוך הוא רגע נעדר, ואנחנו צריכים להכניס אותו בחזרה, אנחנו צריכים לתקן את המרחק הזה שנוצר. זה ממש הלב במובן שזה מה שמזרים חיות לכל המציאות. וזה סוד, אנחנו לא מבינים איך זה עובד. וחלק מאוד מאוד משמעותי מהסוד הזה, מה זה לחקוק, נכון? לוחות הברית, הדיברות היו חקוקות על הסלע. מה זה לחקוק? איך עושים את זה פיזית? כן, ומה עם מה? עם מזמל כזה מפטיש ודופקים, ומה קורה לסלע? כן, הוא יוצא ממנו כאלה חלקים. זה מה שהתורה אומרת לנו. יש מקום של הקשבה לדיבור האלוקי ככה. חוקה חקקתי עם המזמל הזה. שאני מוציאה מתוכי פסולת כזאת של גאווה, סליחה, לא הבנתי, למה שאני אקיים? לא התחברתי, לא התלהבתי, לא אהבתי מהציווי הזה, לא הרגשתי את הניצוצות כשאני עושה אותו, לא הרגשת, אז זאת העבודה שלך, להבין שזאת חוקת התורה, שלא הכל לא ידעתיו הייתיו. אם היינו מבינים ב-100% את כל הציוויים של התורה, לא היינו צריכים את התורה, היינו מציעים אותה לבד. חלק מהמקום של עירת שמיים נבנה מתוך המקום הזה של החוקה. תם הטקס.
כן. שאבא שלי